ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה.
צהריים טובים, ספורט בשתיים, אני תומר לוי איתכם כאן בשעה הקרובה על מנת קצת לנסות ולהנים את זמנכם מכל מה שקורה בחוץ ומכל הטירוף הזה בדרום ובצפון שלא מפסיק לרגע אחד צריך להגיד, אבל לא קוראים לזה מלחמה, אז כנראה שזה לא מלחמה. לכו תספרו את זה לאותם מאות אלפים שלא חיים בבית שלהם כבר מעל שבעה חודשים. ואם אנחנו מתעסקים כבר בכל הדברים העוינים האלה, אז נבחרת ישראל בכדורגל קטועי הגפיים בהדרכתו של המאמן שרון פז, משתתפת בטורניר היורו שנערך בימים אלו בצרפת. טורניר מונה כ-16 נבחרות, והנבחרת הישראלית בבית עם נבחרות טורקיה, אירלנד ואזרבייג'אן. הנסיעה התאפשרה לאחר שנשיא מכבי חיפה, יענקל'ה שחר דאג לסידורי האבטחה של הנבחרת במהלך כל הטורניר, אבל החבורה בכחול לבן שמורכבת בין היתר מפצועי מלחמת חרבות ברזל והטבח בשבעה באוקטובר, שיחקה מול טורקיה, הפסידה 6-0 וזכתה ליחס עוין במיוחד. לפני המשחק, שחקני נבחרת טורקיה יצרו עם הקביים שלהם את הכיתוב עזה, כמחווה לתושבי הרצועה, ובזמן החימום, האוהדים הטורקים שהגיעו לתמוך בנבחרתם, הניפו דגלי פלסטין וקראו קריאות קשות נגד ישראל. עוד בזמן החימום ספגו ישראלים קריאות אנטישמיות כשהאוהדים הטורקים מניפים דגלי פלסטין וקוראים להשמיד את ישראל בשעה שנוגנה התקווה. נשמעו גם שריקות בוז רמות ביציע ושחקני טורקיה עמדו עם הגב למצלמות בתור מחאה. לאחר מכן הם גם לא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים. לפני המשחק תועד הקפטן נואם בפני השחקנים ומבקש מהם לדבוח בישראלים כפי שהם תפחו בפלסטינים, כשהוא מזכיר את העובדה שחלק מהשחקנים בכחול לבן הם חיילים לשעבר. בואו נעשה את זה למען עזה, למען פלסטין, שהישראלים יקבלו סתירה בשם ילדי עזה, אמר. טורניר, אליפות אירופה לקטועי גפיים שנערך בצרפת, וכך מגיבים האוהדים שנבחרת הטורקית, שמה לעשות, טורקיה לא אוהבת אותנו, את זה אנחנו יודעים, אבל השנאה הזאת היא פשוט פורצת את כל הקווים האדומים, אין דין ואין דיין, גם לא באירועים כאלה ובטורנירים כאלה, וזה פשוט בושה וחרפה, בא לי להקיא שאני מקריא את השורות האלה, והקטע המצער, מחר אנחנו נעשה על זה אייטם מורחב, שגם היום יש להם משחק נגד אירלנד, ואירלנד גם אחת מהמדינות שעכשיו מאוד מאוד שונאות את ישראל ואת כל מה שישראל עושה, ולצערי הרב אני אומר את זה, אני לא בטוח שמחכה להם היום קבלת פנים, אגב המשחק עכשיו מתחיל, לא מחכה להם היום קבלת פנים יותר מגעילה ממה שהיה להם אתמול מהטורקים. אז גועל נפש אחד גדול, ואני מקווה שלפחות הנבחרת עצמה תיתן את הכל בטורניר, ותייצג אותנו בכבוד, ותבין שלמות השנאה שהיא מקבלת שם, בארץ פה כולם אוהבים אותם, כולם מעריכים אותם, את ההקרבה שלהם גם במלחמה, וגם לצערי הרב את מה שהם צריכים לעבור עכשיו, בטורניר כדורגל, טורניר ספורטיבי, אליפות אירופה בצרפת. טוב, זה מה שיש לי להגיד על הנושא הכאוב הזה והמגעיל הזה, ואנחנו רוצים גם לעבור ולשמוע מה קורה בכלל בכדורגל הישראלי שלנו בארץ, ולשם כך נגיד צהריים טובים גם לשלמה וייס, חבר הפאנל ווואלה ספורט, וגם לניסן קניס, חבר הפאנל, פרשן כדורגל וכותב תורים גם לערוץ הספורט. אהלן לשניכם, צהריים טובים.
אהלן, צהריים טובים.
קודם כל התייחסות שלכם למה שקראתי עכשיו.
ראיתי את זה כבר אתמול, וזה היה בושה וחרפה, זה מראה חלק מהעולם, ואני חושב שאנחנו, לצערי הרב, אנחנו נזכה לראות דברים כאלה אפילו באולימפיאדה.
אני מסכים איתך, ניסן?
בהחלט, אין פה שאלה בכלל. אני חושב שארדואן הרס את טורקיה, שנבנתה בעמל רב על ידי אטאטורק, ובאמת הייתה אחת המדינות המתפתחות, המתועשות באירופה, והייתה הולכת לכיוון אחר לגמרי, הפך אותה לאיראן מספר אחד או מספר שתיים, לא משנה איך.
נכון.
אני לא מבין איך עדיין היא נמצאת בברית נאטו, איך לא מעיפים אותה משם, אבל זה כבר שאלה אחרת. אני חושב שארדואן הרס את המדינה הטורקית לעולמי עד. טורקים מרוסקים מבחינה כלכלית, די דומה למה שקורה בתימן ובאיראן, לירה הטורקית שווה כמעט אפס. והם הולכים רק לכיוון של אסלאם רדיקלי ולא לכיוון של עולם נאור, וחבל, כי באמת טורקיה הייתה בשנות ה-80 מעצמה כלכלית שהיינו יכולים רק לקנה בשביל להיות 10% ממה שהייתה שווה מבחינת התמ"ג, תל"ג, לא משנה איך תקרא לזה, והיום היא באמת אומה מפורקת לחלוטין.
חברים, אנחנו רוצים להתעסק קצת בכדורגל הישראלי במעבר חד כמה שאפשר בימים האלה, ואני רוצה לשאול אתכם קודם כל לגבי הכיסאות המוזיקליים שיש לנו פה ב-24 שעות האחרונות בכל מה שקשור לעמדות המאמן בלא מעט קבוצות בליגת העל.
כן, חשבנו שהכל די סגור, אבל בסופו של דבר העניין של יניב ברדה לא סגר, והפועל באר שבע פתח, כמו שאמרת, כיסאות מוזיקליים, גם רן קוז'וך שבאמת עשה חצי עונה מצוינת, וגם פתח תקווה, גם צריך להגיד ששרון מימר מאוד קיווה להגיע לפועל באר שבע, אבל בסופו של דבר זה לא קרה, אז הוא נשאר בריינה, וגם מכבי חיפה היא חלק מהעניין הזה, כי דן רומן שכבר סיכם כמאמן קבוצת הנוער, פנה להנהלה, ביקש להשתחרר מהסיכום, צריך להגיד, לא חתם עדיין, אבל סיכם ביקש להשתחרר מהסיכום. צריך להגיד שגם מכבי חיפה ישר הסכימו, אמרו שהם לא ימנעו ממאמן קבוצת נוער לקבל קבוצת בוגרים.
ניסן?
אני חושב תומר שכל המאמנים קיבלו בסופו של דבר החלטות לא טובות. אחת, אני חושב שדן רומן, אחרי שהצליח בחצי עונה עם מכבי פתח תקווה וזכה בגביע,
רן קוז'וק אתה מדבר,
סליחה, רן קוז'וק,
אני יכול להבין אבל למה התבלבלת, גם אני התבלבלתי לא מעט ביום האחרון.
אז קוז'וק היה חייב להמשיך במכבי פתח תקווה אחרי שהתחיל איזשהו תהליך מסוים שם, ובאמת עבודה טובה, וחושב שבעונה הבאה מכבי פתח תקווה הייתה יכולה להיות, ועדיין יכולה להיות, קבוצת פלייאוף עליון לגיטימית ולהצליח ולהתקדם. באר שבע נמצאת במין סוג של כאוס מקצועי אחרי עזיבת ברדה, עם סגל לא טוב. אני חושב שהיא תלך למקומות לא טובים בעונה הבאה, וזה יכול לרבות בו, וחוסר הצלחה שם זה שוב פעם יוריד אותו חזרה, יוציא אותו מבורסת המאמנים בשנה הקרובה, וחבל.
אבל אני חייב להגיד לך משהו, גם לך שלמה, גם מניסיון אישי, כי אני מכיר אותו, ובאמת אני חושב שהוא מאמן ברמה גבוהה, אבל גם אחרים אומרים, גם שחקנים וגם מאמנים אחרים אומרים שהוא מאמן שמאוד מאוד מזכיר את ברק בחר, ואני חושב שזה גם מה שהרשים את אלונה בסופו של דבר.
לא, אין בעיה, אין בעיה מבחינת
לא, אבל האם הסגל הזה היום של הפועל באר שבע?
לא, התשובה היא לא. ואנחנו יודעים למה אליניב ברדה גם לא הסכים לחתום לפני חודש וחודשיים, כי אלונה לא נמצאת במצב שהיא רוצה להשקיע כמו שהיה בתקופה של ברק בחר, ואני גם מבין אותה. עוד פעם, היא נמצאת במינוס של 40 או 50 מיליון שקלים מבחינת ההכנסות בין מה שמכניסים במכבי חיפה ומכבי תל אביב לאלה, והיא לא יכולה להתחרות בסכום אלו ולהביא כל שנה 10 מיליון יורו מהבית, זה לא ריאלי. והציפיות בבאר שבע של הקהל זה להיות מכבי חיפה ומכבי תל אביב, ובסופו של דבר הם מוצאים את עצמם, אפילו אני חושב אולי יהיו נחותים מקבוצות אחרות שיש להם כבר סגלים טובים.
כן, ניתן, אבל צריך לזכור, ואתה זה שאומר את זה כל הזמן, שבסופו של דבר שאתה מחשב עניינים כלכליים, העונות היחידות שאלונה הרוויחה כסף ולא שמה מהבית, היו העונות של הטובות של ברק בחר, כי בסוף השיגו את ליגה אירופאית,
הבעיה היא שאלונה נכנסה לכדורגל הישראלי, היה בציר של שחקנים ישראלים טובים. והיא יכלה לבוא ולקחת בן סער ובוזגלו וכאלו, ולייצר איזושהי דינמיקה טובה, ותוך שנתיים בעצם לבנות קבוצה שתרוץ לאליפות. המצב היום שונה לחלוטין. גם מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שהן קבוצות מאוד עשירות בקנה מידה ישראלי, ואין להם בעיה לשים כמעט כל סכום. אין היצע, אין את מה לקנות, ולכן אני לא רואה, והמחלקת סקאוטינג של הפועל באר שבע לא ידועה בטיפ שלה, ובשנים האחרונות היא כושלת, ואני לא רואה אותה מצליחה לעשות מהפכות גדולות, ולכן אני חושב שקוז'וק קיבל החלטה מוטעת, מה שאי אפשר להגיד על דן רומן. כמובן שאם יש לך הצעה מליגת העל, כמה שהמועדון של מכבי חיפה כנוער הוא מועדון מאוד מאוד מכובד, עדיין עדיף לו מכבי פתח תקווה. ועוד מאמן אחד שקיבל גם מינוי, זה מסי דגו בהפועל תל אביב, שהיה לו את מכבי פתח תקווה ביד, וגם פה אני חושב שהוא קיבל החלטה סופר מוטעת. ללכת להפועל תל אביב, שהפועל באר שבע לעומתה זה יובנטוס או צ'לסי, הפועל תל אביב שהיא קבוצה מפורקת, כאו זה כבר מילה עדינה לעומת מה שאפשר להגדיר את מה שקורה שם. אנחנו לא יודעים מי הבעלים, לא יודעים באיזה תקציב, לא יודעים מה סגל השחקנים. זה נשאר שם גדול, זה תמיד יהיה, אבל אני חושב שמסי דגו התלהב מהשם הגדול ופחות מהדרך המקצועית. אני חושב שמכבי פתח תקווה הייתה יכולה להתאים לו כמו כפפה ליד.
שלמה, גם אתה חושב ככה?
אני גם מסכים, כי קודם כל אתה הולך לליגה לאומית, לעומת קבוצה שתהיה בסוף עובדתי, מוגדמות קונפרנס, עם ניסן, שם הרבה מאוד צעירים, דגו כבר הוכיח שהוא יודע לפתח צעירים, וזה גם משהו שרוצים במכבי פתח תקווה, בניגוד למכבי חיפה, זאת אחת המטרות הכי מרכזיות. אני מסכים, אני חושב שברגע שהייתה לו מכבי פתח תקווה, עם כל הכבוד לזה שהוא גדל בהפועל תל אביב, עם כל הכבוד לזה שהוא רוצה, אף אחד לא יודע מה הולך להיות שם, וגם שם צריך להגיד את האמת. ברגע שהוא לא הצליח לעלות את הפועל תל אביב, ולא רק לעלות, לעלות, אתה יודע, בפער ענק, אז זה יהיה כישלון מבחינת האוהדים, מבחינת הפרשנים. אני חושב שמבחינת דגו, ההחלטה הנכונה הייתה מכבי פתח תקווה, ללא ספק.
אז אני רק יוסיף רק דבר אחד, שזה לא מוקדמות הקונפרנס מכבי פתח תקווה, זה מוקדמות הליגה האירופית.
בוא נגיד ככה, שמכבי פתח תקווה בשל הניקוד הנמוך שיש לה, קשה לי לראות אותה מצליחה.
נכון. לא פשוט, לא פשוט בכלל.
לא פשוט,
אין בעיה, אבל אם היא מפסידה לזה, אז היא יורדת לעוד משחק
נכון,
בקונפרנס.
נכון, נכון.
גם שם היא לא, תהיה מדורגת גם בקונפרנס, וזה מאוד מאוד קשה להפעיל.
לא משנה, אבל היא הרוויחה לפחות 4 משחקים בשלב הראשון, ואי אפשר לדעת באמת, אי אפשר לדעת. בוא נחזור להתעסק בביצה שלנו, במכבי חיפה. מה אתם חושבים, באופן כללי עכשיו, שמכבי חיפה צריכה לחזק, ובאיזה עמדות, ומה אתם יודעים שנמצא על הפרק? שלמה, תתחיל אתה כמובן עם הניוז.
קודם כל, מכבי חיפה רוצה להתחזק מאוד בעמדת הכנף, ושם שמים את כל הז'יטונים, כמו שאומרים, על שחקן זר. רוצה מאוד להתחזק בשחקן בקשר אחורי, אמצע מגרש, תלוי כל אחד להסתכל על אסכולות אחרת. ואני מבין שגם רוצה עוד שחקן גיבוי. נכון שיש את קני סייף, אבל רוצים גם להביא עוד מישהו שהוא מגן פרופר, זה העמדות הכי חשובות, כמובן שיש עוד חיזוקים, כמובן שזה תלוי הרבה דברים, כמו מי יישאר, מי יקבל פתאום הצעות, אבל אלה השלוש עמדות שמכבי חיפה הכי רוצה להתחזק בה.
ניסן?
כן, קודם כל זה מאוד תלוי אם פרנצי פיירו יישאר בסופו של דבר או לא.
בדיוק.
מה אתם מעריכים?
אני חושב
שהוא לא יישאר.
אני חושב שהוא יימחר.
אוקיי.
ואז מכבי חיפה תצטרך ללכת על חלוץ. השאלה אם זה יהיה חלוץ זר או שילכו על שון וייסמן, שזו אופציה מאוד מאוד ריאלית, גם מבחינת הכסף, מבחינת הכל, גם מבחינת הרצון שלו לחזור לישראל. לגבי, אני מסכים, שלמה, קשר בעמדה 6, מכבי חיפה חייבת, וקשר כנף שיודע לשחק גם במרכז, זה בדיוק היה השחקן של הפולנים, שזה לא כל כך מסתדר כרגע, אבל לא הייתי אומר, נואש.
אבל מכבי חיפה לא ויתרו על
נואש. בדיוק, אני חושב שיש שם מסע ומתן, בסופו של דבר אולי כן הצליחו להסתדר. דיה סבא שכמובן חוזר לסגל. אז וכן, אני חושב שמכבי חיפה חייבת מגן שמאלי, מחליף, כי קני סייף הוא לא מגן בדיוק לקו 4, הוא יותר לווינגר, הוא פחות מסתדר עם העמדה הזאתי. וקורנו יש לו היסטוריה של פציעות, הוא לא מסיים תמיד את העונה בצורה מלאה, וצפים גם לרוטציה. אני חושב ששחקן כמו דני גרופר למשל, שאפשר להחזיר אותו לכדורגל הישראלי, יכול היה מאוד לעבוד את הסגל של ברק בחר, אפילו גם לייצר איזושהי מאבק על ההרכב גם כן.
אגב, לא גדל במכבי חיפה, אבל קשור היסטורית למועדון.
נכון.
אגב, אם אנחנו מתייחסים לעמדת השוער, הבנתי שהסולטני הזה נחת, עד כמה באמת, מה אנחנו יודעים עליו, ועד כמה באמת הוא ברמה של שריף קיוף, טיפה מתחת, אולי טיפה מעל.
זה מזכיר לי מאוד את ההחתמה של ג'וש קוין.
אוקיי.
ג'וש קוין הגיע מליגות של מכללות, וכולם זלזלו, ואמרו, מה זה, אפילו לא מה-MLS האמריקאי, זה מליגה של קולג'ים, ואף אחד לא ספר אותו בכלל כאופציה לשחק כדורגל במכבי חיפה, ואת ההיסטוריה כולנו זוכרים. וגם סולטני עכשיו, הוא מגיע בפרופיל מאוד נמוך, ליגה שנייה בארגנטינה. ולא, בוא נגיד את זה ליגה.
אגב, גם מרקו וולף הגיע מהליגה השנייה בארגנטינה.
והוא שוער מצוין.
אז אני חדד את ניסן, והשאלה המרכזית, זה סימן שאלה לגבי סולטני, זה האם אתה מקבל את ג'וש קוין, את ג'ו קוסמינסקי. זה סוג של אימור. מכבי חיפה בסופו של דבר לוקחת אימור, אבל בלי הרבה סיכון, לא כלכלית, וגם צריך להגיד לו את מידה מקצועית, היא לוקחת שוער יהודי בגיל טוב, גיל 25, צריך להגיד שחיפשו הרבה מאוד שוערים יהודים, בסופו של דבר וייזינגר וברק והצוות של הסקאוטינג החליטו שמהאופציות הוא האופציה הכי מופת. אני חושב שאין הרבה סיכון בזה, אבל בהחלט תעלומה לראות איזה שוער מכבי חיפה תקבל.
יפה, ואם אנחנו עוברים ככה קצת להפועל חיפה שלמה, עוזב אותם שחקן מרכזי, תומר יוספי, עזב אותם כמרה, שגם לא הייתה עונה יחסית טובה, מדובר בשני שחקני הרכב התקפיים, שאולי, אתה יודע, טיפה שוברים את מבחינה מקצועית, את הרמה הגבוהה שהייתה יחסית להפועל חיפה.
קודם כל, הפועל חיפה, מי שחושב ורוצה שהפועל חיפה תעשה לפחות עונה כמו העונה הקודמת, אולי טיפה יותר, אולי נצל כמו שניסן אומר את זה, שהפועל באר שבע אולי קצת תלך אחורה, אז צריך להבין שלמרות ההצלחה צריך להיות פה שינוי מאוד מאוד מעמיק, לפחות זה מה שרוני לוי מאמין, כמו שאמרת, יוספי עוזב, כמרה לא נמצא, זה אומר שרוני רוצה גם קשר 10, גם שני שחקני כנף וגם קשר בעמדה 6 וגם מגן שמאלי, יש חמישה שחקנים שרוני לוי מבקש מיואב קץ להביא, חמש עמדות, ועל זה תקום וטיפול. הקבוצה, אני חושב, בעונה מכה מאוד מאוד קשה בדמות תומר יוספי, וצריך להגיד, כל העונה לא היה לה קשר שש אמיתי, לא היה לה מגן, במגן השמאלי כל הזמן היו תחלופות, פעם גם בן ארוש שיחק שם.
אפרופו בן ארוש, שלמה, יש מצב שגם מוכרים אותו בקיץ הזה?
ואם תגיע הצעה, אז כן, ברור לכולם שיש מצב טוב, כרגע לפחות פעמים שנדע, אין הצעה רשמית, לא עליו, לא על מלמד, גם לא על ג'רפי, שאלה שלושת השחקנים שבהפועל חיפה מפחדים, יקבלו הצעה ויואב לא יוכל לעמוד בה, אבל כן, הפועל חיפה הולכת לקיץ, אני חושב מאוד מאוד מעניין, למרות שהיא הצליחה, עונה שעברה, כי היא לא מצליחה לשמור את השלד שפי וכמרה בהתקפה, והיא צריכה לחזק את החלקים שלא היו בעונה שעברה, שזה מגן שמאלי וקשר אחורי.
בן דור מתקן אותי רק שהשוער סולטני עדיין לא נחת, אבל...
הוא אחד ב-48 שעות קרובות.
כן, הוא די סגור, זה לא, בדיוק.
וניסן,
איך אתה באמת רואה את הפועל חיפה מתחדשת?
תראה, רפה נסתר על הגלוי, כמו ששלמה אמר, כי זה באמת שחקנים מאוד משמעותיים שעוזבים אותם, במיוחד יוספי, שהוא היה העוגן המרכזי ביחד עם מלמד. סוגיה ג'רפי גם, שיש לו $50,000, סעיף שחרור לקבוצה בחול, זה סעיף מצחיק, ליגה כפריסאית או היוונית, כבר היו שוערים ששיחקו שם, יכול להיות שהסוכנים שלו קצב ימצאו את הקבוצה, ואז ניוונטמן יזוז בעמדת השוער הראשון, לא שאני חושב שזה בעיה, הוא באמת...
אגב, גם ניוונטמן עדיין לא
חתום.
אה, ניוונטמן גם חופשי?
אני מעריך שהוא יבוא לחיפה, אבל הוא גם עדיין לא חתום.
הבנתי.
ולגבי השחקני השדה, תראה, שחקנים ישראלים אני לא רואה כל כך מה ניסה, וגם השוק הוא מאוד דל, וגם אם אתה כבר רוצה להביא שחקן, אתה צריך לשלם כסף טוב לקבוצה שלו, ויואב לא מצטיין בתשלומים על כרטיסי שחקן, אלא יותר בחוזים טובים. וזה מאוד, יהיה לרוני לוי מאוד 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 קשה לשכפל עונה, כמו שהוא עשה בעונה האחרונה. אני דווקא חושב שקבוצות כמו מכה פתח תקווה, כמו ביתר ירושלים, קבוצות ש... מתחדשות, יוכלו לעשות פלייאוף עליון, הפועל חיפה תתקשה לפי דעתי, אבל זה מאוד מאוד תלוי באיכות הזרים.
טוב, ולסיום, אני מבין ניסן קניה שמגיע לך איזה מברוק קטן, אתה נותן חסות, הבנתי, להפועל טירת כרמל מליגה ב'?
כן, משהו בקטנה, לא משהו רציני. אני מאחל להם בהצלחה, באמת אחלה קבוצה, עושים שם מפעל טוב.
נזכיר רק שדורון בן דור הוא המנהל המקצועי שלהם, כמובן.
כן, קבלן העליות, דורון בן דור. ואני מאחל להם בהצלחה, ובאמת אני מאמין שהם גם יעשו את זה.
אז יפה, אז חסות כבר יש, ובאמת נאחל הצלחה לדורון בן דור בפרויקט החדש שלו. חברים, שלמה וייס, וואלה, ניסן קניה, אז חבר הפאנל, תודה רבה לכם שהקדשתם לנו כמה דקות, והמשך יום נפלא.
יום תודה.
פרסומות וחזרנו.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה. תוכנית הספורט של רדיו חיפה.
חזרנו ספורט בשתיים רדיו חיפה, ודיברנו בתחילת התוכנית על כל מה שקורה בצפון מבחינת המלחמה, ועל הטילים, ועל כך שאנשים לא גרים בבתים שלהם כבר למעלה משבעה חודשים, וזה כולל גם כמובן את קריית שמונה, העיר הגדולה בצפון, שסופגת מכות קשות מאוד, וחלק מהבתים שם כבר נהרסו כליל, וגם היו נפילות למי שלא יודע באצטדיון עצמו, אצטדיון קריית שמונה. אני רוצה להגיד צהריים טובים לבעלים של עירוני קריית שמונה, איזי שירצקי, צהריים טובים.
צהריים טובים.
קודם כל איזי, מברוק גדול על עלייה תוך שנה מהליגה הלאומית לליגת העל, כשאתה לא משחק בבית שלך, כשהאצטדיון שלך הופך להיות האצטדיון הביתי בנתניה, בתנאים מאוד מאוד לא פשוטים.
עצוב, 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 תומר. כל השמחה הזו מעולה בעצב.
כמה אתה, אולי אנשים גם לא יודעים, ואיזי שירצקי זה לא רק הפרויקט של עירוני קריית שמונה, אלא הרבה מאוד דברים שאתה עושה בתמיכה בבתי ספר, בתי תמחוי, עוזר לבנות, עוזר לשפץ פרויקטים על שמאל ועל ימין, לפחות היו עד שהחלה המלחמה בשבעה באוקטובר. עד כמה עצוב לך לראות את העיר בטלוויזיה, או אני בטוח שאולי גם יצא לך להגיע מתישהו, ואת כל מה שקורה?
עשינו סדר בקריית שמונה, תומר. שלושת אלפים אנשים. יום אחרי זה, הבית תמכוי שלי קיבל טיל. כל הזמן, זה קשה לצייר מה קורה שם. הייתי אתמול את גיבור בטלוויזיה, זה משהו מדהים. לא מסוגל להבין את הממשלה הזו, מה אני אגיד לך? זה כאילו שאין אף אחד שאכפת לו מה קורה, זה לא יאומן. אני, אתה יודע, שילמת עשרה למרות חלפה 30 מיליון שקל. סתם לא הגיע אליי, אבל חייבו את זה, אז שילמתי. עכשיו, ביקשתי כסף לעסק, אמרו לי, אחרי המלחמה לא עושה שלך. אני צריך לא יאומר מה שקורה שם.
איך חוזרים לשם? תגיד, הרי בסופו של דבר, אני מעריך שאתם תצטרכו לחזור, ואתה יודע, גם לשקם את ה... יצטרכו לשקם את האצטדיון, את כל האזור. מה עושים במצב כזה? איזי, אתה מכיר את העיר הזו יותר טוב מכולם.
אני בחיים לא ראיתי עיר שפינו אותה כמו את זאת. אני הייתי 25 שנה בקריית שמונה. פעם ראשונה פינו את העיר הזו.
נכון.
הם לא חוזרים עוד בכלל, לא חושבים בכלל, לא חושבים.
ואיך אתה... כן. ואיך אתם נערכים לעונה הקרובה? איפה אתם למשל? אנחנו רוצים מנקודת הנחה הרי שבקריית שמונה אתם לא תשחקו.
לא, בצוע זה לא.
איפה כן?
בקווה בנתניה.
יכול להיות שתישארו בנתניה?
כנראה.
ולהכין קבוצה שתצליח לעשות עונה טובה בליגת העל, זה כבר יותר קשה מליגה לאומית. כשאתה לא משחק בבית שלך, כמה זה קשה?
תראה,
בחוץ
זה יותר קשה. אבל עושה את זה גם השנה עבדנו קשה, אז מה לא הצלחנו, הצלחנו. כי עבדנו קשה ונמשיך לעבוד קשה. יהיה מקווה שיהיה בסדר. לא קל, אבל יהיה בסדר.
כמה סיפוק היה לך מהעלייה הזו השנה, עם כל הקשיים שהיו?
היה סיפוק אדיר, אבל אמרת לך, זה עצוב, אבל זה היה סיפוק אדיר, אבל זה הכל נימן בעצב.
ובוא נדבר שנייה על המאמן שי ברדה. האמנת בברדה, נתת לו את המושכות. עד כמה אתה מרוצה? ברור שבסופו של דבר הוא גם עמד במטרה, אבל כמה אתה מרוצה מזה?
מאוד מרוצה.
מה מצאת בו בשי ברדה?
אם
ניתו לי
עליו,
עקבתי
עכשיו בעבר, הוא עשה עבודה מצוינת, הוא הוכיח את עצמו.
מי מסך? מה יש בו?
שיש מיוחדת, מאוד
בריא לקבוצה. מי מהשחקנים למעשה שהיו השחקנים המובילים בקבוצה בעלייה הזאת, מי מהם בעצם מובטח לו להישאר גם בעונה הבאה? נגיד חפשי, בן דוד.
חפשי והשוער והבורובי. הרבה שחקנים היו
טובים. מה אתם בעצם מחפשים כדי להתחזק?
כמה שחקנים מחפשים.
באיזה עמדות?
כל מיני, חלוצים, קשרים, כל מיני.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית לגבי הנכד שלך, אריאל שירצקי. זה לא פשוט שהנכד משחק תחתיך באותה קבוצה, תמיד יהיו אנשים שיגידו, אם לא סבא שלו, אז הוא לא היה משחק בקבוצה. והנה, הוא היה שחקן... גיורא
שפיגל, שירק
איתי, כן? כן.
וגיור היה שחקן הכי גדול שאני מכיר בארץ, כן?
אוקיי.
תמיד אמרו, עשי זה נשמח, אמרו שהוא שחק בגלל אבא שלו לאיזר.
אבל איך אתה מקבל בסיפוק שהוא גם היה שחקן מוביל השנה בסופו של דבר, וגם היה אחד מהגורמים למעשה על עליית הליגה?
אני לא מתאהב לקבל בסוף דבר. לא. אני לא מדבר עם אף אחד לגביו. אני יודע שיש לו כישרון. כמו שבפן שלך יש כישרון, אני יודע את זה, ורואים את זה.
אוקיי, איזי, עוד שאלה אחת ככה לקראת סיום. מתישהו אני נוטה להאמין שיחזרו התושבים לצפון. אני כמוך, אין לי מושג מתי זה יקרה, וזה לא נראה.
לא יקרה מהר,
אני מסכים איתך. שזה יקרה, אתה תחזור להשקיע ולעבוד בפרויקטים האלה ולתרום.
אני עובד גם עכשיו, מה הפסקתי?
תסביר.
אני הבתי תמחוי שלי עובדים כל הזמן, כן? התרומות שלי לכל המקומות עובדים כל הזמן, כלומר.
כמה אנשים היום חיים בעצם בקריית שמונה? כמה נשארו בעצם?
כמה אנשים.
איזי שירצקי, אני מאחל לך רק טוב ורק בריאות, ובהמשך הצלחה עם עירוני קריית שמונה. וזהו.
תודה רבה, תודה.
תודה רבה לך, ושיהיה לך המשך יום נפלא. זה באמת, נופר, אני חייב להגיד לך, זה בן אדם מאוד מאוד מיוחד. זה בן אדם שאני יודע, כי אני סיקרתי את קריית שמונה בערך 10 שנים. אני לא מדבר איתך על כדורגל בכלל. הצלחות מקצועיות, פחות, יותר, זה, בעניין של קריית שמונה זה לא מעניין. הדברים שהוא עושה בחינוך בקריית שמונה, בבתי תמחוי שהוא הזכיר והזכרתי גם מקודם, ובכלל פרויקטים אחרים של שיפוט שכונות שלמות ודברים כאלה, זה משהו שלא יתואר. זה משהו שבאמת... צריך איזשהו חזון מיוחד לקחת את העיר הזו ולעזור. הוא לא יכול, את יודעת, זה לא עיר שלו, אבל לעזור, לפתח, להשקיע איפה שאפשר, לעזור קצת לבתי הספר, לעשות אירועים של פורים לבתי ספר, דברים מאוד מאוד מיוחדים, ועל זה מגיע לו שפו מאוד מאוד גדול. ואני באמת גם שמח בשבילו שקריית שמונה הצליחה לחזור חזרה לליגת העל. ובואו נראה באמת איך הם הסתדרו השנה, הולכת להיות להם שנה לא פשוטה, כי לשחק בליגת העל לא בקריית שמונה אלא בצטדיונים אחרים במרכז הארץ, זה כבר לא כמו ליגה לאומית, זה הרבה הרבה יותר קשה. אנחנו נצא למבזק פרסומות קצר ונחזור.
עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה. ספורט בשתיים, תוכנית הספורט של רדיו חיפה.
ספורט בשתיים, חזרנו, אנחנו לפני יורו 2024, שמתחיל, אם אני לא טועה, ב-16 ליוני, ובכאן בוקס פתחו באיזה פרויקט של ספורט חינם מדהים בעיניי, אזור חדש לאוצרות הספורט הישראלי לדורותיו, כלומר... כל חומרי הזהב של ארכיון השידור הישראלי ייפתח בחינם לטובת הציבור, תוך סימת דגש על חוויית המשתמש. זה יכול לחבר מאוד לדעתי גם את הקהל הצעיר שלנו, שלא זוכר את הרגעים הגדולים של הספורט, ויש את כל זה בכאן 11. יש להם את כל החומרים האלה, את כל הארכיונים האלה, את כל הארכיון הזה עם השדרים הוותיקים, שבחלקם צריך להגיד בצער רב כבר לא נמצאים איתנו, כמו ניסים קיביטי, כמו מאיר איינשטיין, ושדרנים נוספים. לדעתי זו חוויה אדירה, גם משפחתית, גם הנה בואו תראו איך היה פעם, איך שידרו, איזה משחקים היו. מזכיר לכם שגם הייתה לנו פעם נבחרת במונדיאל 70 במקסיקו, שבאמת השתתפה במונדיאל, זה לא היה משהו וירטואלי, היא באמת הייתה במונדיאל, זה באמת קרה ב-1970. אז יש הרבה מאוד דברים שהם באמת ריקי קסם של הספורט, וממש כיף שיש כזה פרויקט, ואני רוצה להגיד צהריים טובים לאורי לוי, יאללה נורי.
היי, שלום שלום תומר.
מה שלומך?
בסדר, גם אני נערך ליורו יום שישי הבא, 14 לחודש, זה משחק הפתיחה. בערוץ שלנו משדר, תכף תגיע לנוסטלגיה, אבל גם משדר את מה שמתרחש עכשיו, מסה של משחקים מתוך היורו. בקיצור, אנחנו הולכים לתקופה כיף, תאמין לי תומר. תענוג מכאן ועוד לא דעה חדשה.
שמע, זה הולך להיות קיץ מיוחד, כי יש לך את היורו, נגמר היורו, מתחילה לך אולימפיאדה, זה לא... זה לא תמיד יש לנו קיץ שיש את כל האירועי הספורט הגדולים האלה בקיץ אחד, אבל בוא באמת נדבר על הפרויקט הזה של אותם אוצרות הספורט הישראלי לדורותיו. מה זה, אוחנה, רוזנטל, ארמלי, מה אנחנו הולכים לראות שם? את מה אנחנו הולכים לשמוע?
בדיוק, השמות שהזכרת, ועוד 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 שמות, תשמע, זה 50 שנות שידור הדבר הזה.
מטורף, מטורף.
זה עלה היום, כאן בוקס של כאן 11, ואני אפילו, אתה יודע, נכנס לחפש ומחפש ומחפש, ויש שם רגעים מאוד מאוד מרגשים, באמת, הרגעים הכי גדולים.
תן לנו כמה דוגמאות.
אני יודע, ברקוביץ' הגדול משחק נגד אוסטריה, ורביבו באותו משחק, ועוד חבילה שלמה, נכון, והאליפות של מכבי חיפה הראשונה שם על המגרש החום הזה, נכון? מה זה היה?
כן, זה היה אז כל המגרש היה חום עם השאר של סלקטר נגד רמת עמידר.
סלקטר, יפה, יפה, בדיוק, סלקטר זה נגד רמת עמידר, וזה היה מותח. חיפה הייתה חייבת לנצח.
נכון, נכון.
את המשחק הזה.
סגרה באותה שנה פער של 13 נקודות, היא בכלל לא הייתה בתמונה בהתחלה.
נכון, ביתר הובילה.
ביתר, היה בכלל מאבק, אם אני זוכר, ביתר ירושלים, להפועל תל אביב בכלל.
נכון.
ולאט לאט הקטר הירוק נכנס לעניינים.
אז אם כבר אותה שנה, יש את המשחק המפורסם שהפועל תל אביב מנצחת לאימקת ביתר ירושלים, זה ההתחלה של האליפות של מכבי חיפה.
שמע, אני זוכר, זה בעצם המהפך. זה המהפך. משה סינה עם שתי ביתות נראה לי מדונם, כל ביתה לחיבור. הימם את ביתר ירושלים, והשאר זה כבר היסטוריה.
כן, אחר כך הייתה אליפות שנדמה לי של 91, שמאיר איינשטיין ז"ל ואני עשינו משדר מיוחד ביום האחרון, במשחק האחרון מהאצטדיון בקריית אליעזר עליו השלום.
זה היה עם התיקו אפס עם מכבי נתניה, לא?
איזה משחק אני לא זוכר, אבל אני זוכר את האירוע, ישבנו למעלה.
פתאום כל האירועים קופצים לי לראש.
נכון, ישבנו למעלה בעמדת שידור, וכל הזמן הזרימו אלינו שחקנים לרעיונות. תקשיב, זה דברים מוצלעים בחבילה הזאת של כאן בוקס, הספורטים של הספורט. כמה שצריך לאהוב ספורט, תקשיבי, שלא קשור לזה, לא קשור לזה. מי שאוהב, חבל על הזמן, ולא רק המשחקים עצמם, זה כל הכתבות שיש שם לאורך שנים ארוכות, התוכניות עצמן, משחק השבת ועוד חבילה שלמה של תוכניות, כמה לא רק כדורגל, אבל בעיקר כדורגל, בכל זאת אנחנו לקראת יורו.
בוא נזכיר גם מעבר לאורי לוי, יש זוהר בעלול ומשה גרטל ומאיר איינשטיין שאמרנו, וגאולה אבן ומרב מיכאלי, יש פה הרבה מאוד גם פרשנים, גם שדרים.
אורי יניב, יורם מרוול כמובן, אנשים, באמת, אנשים שהזריקו את הספורט. אתה יודע למשל שעודד בן עמי הגיש תקופה ארוכה את משחק השבת.
עודד בן עמי.
כן, כן, ואחר כך יורם החליף אותו. מדהים. אחר כך אני הגעתי לתוכנית הזאת, אולי אני קצת טועה כאן, שזו איזה פער של משהו. והמגישות שבאו אחר כך, באמת, דברים מדהימים, מי יגיעו לאבן, ואורלי יניב שלדעתי...
את אורלי יניב אני זוכר מצוין.
מה, עם הטלטלים, הייתה חוויה אדירה, לא, הייתה יצאת מן הכלל, באמת מדויקת, היא לא מגישה שחיה ספורט, אבל היא הייתה שדרית ומגישה ברמה מאוד מאוד מאוד...
אורי, גם לך יש חלק לא קטן פה בכל השידורים האלה.
כן, אני שידרתי במשך שנים ארוכות, הגשתי את התוכנית הזאת. אגב, אני התחלתי פינה, אני לא יודע אם אתה זוכר אותה, שנקראת רגע של מחלוקת.
וואי, נכון, 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 נכון. שזה בעצם עבר של היום.
נכון, נכון, ממש ככה. כל מיני, גם חיפשנו, לא היה לנו את האמצעים של היום, כדי להבין בדיוק מה התרחש, אבל חיפשנו כל מיני מהלכים ובדקנו מהלכים. היו שם סיפורים באמת באמת מדהימים. זה רק שזה שנתיים הפינה הזאת. ורצה לא רע בכלל, ואת יודעת, לאט לאט כמו כל דבר אחר, האמצעים השתכללו, זה היה פחות סרט הפינה, ודברים נעשו בזה, עוד עידן אחר לגמרי, באמת, אני מסתכל על זה, זה בשבילי כיף אדיר, שזה ישנו שם, עכשיו אני מדבר בתור תופי נקודה, כן, בתור קליינט בסיפור הזה, למרות שאני גם משדר שם, אגב, הרבה פחות מהגדולים באמת, מאיר איינשטיין וניסים קיביצי, זיכרונם לברכה כמובן,
ואתה יודע, אני רואה גם גמרי גביה, היו כמה גמרים מטורפים, משחקי נבחרת ישראל, והשאלה שלי היא, האם גם מקסיקו 70 כלול בעסקה הזאת?
מה, אני לא יודע, אני צריך לבדוק. תראה, מקסיקו 70 בעצם עוד לא היה מסע שידורים, דן שילון אני יודע היה שם, אני לא יודע אם היה מבצע שידורים, אני הייתי אז בצבא, ואני לא יכול להגיד לך שאני יודע אם היה אז מבצע שידורים. אני יודע שהמשחקים של מקסיקו 70 הגיעו אלינו אחר כך לקולנוע בתור סרט, וכולנו רצנו לראות את מקסיקו 70 בבית קולנוע מרכז.
זה לא ידעתי, זה לא ידעתי.
כן, 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 ככה זה היה. ואתה גם 66 וגם 70, 70 כבר הראו יותר, כן, יש כמובן מצולם את כל ה... הימים הענקיים האלה של ברזיל עם פלא וכל החבורה, המשחק האדיר, הגמר המטורף, ברזיל איטליה 4-1 הזה. תשמע, ישראל שחקה נגד איטליה, צריך לומר, במוקדמות במונדיאל הזה, זה לא הפסידה.
נכון, נגמר 0-0, אם כבר אנחנו רוצים ככה לדייק, ובאותה שנה באמת, באותו טורניר, לא באותה שנה, מונדיאל 70, איטליה הגיעה לגמר והפסידה רק בגמר לברזיל. אגב, אם אנחנו ככה בנוסטלגיה קצת, אז נזכיר שבאותו בית מוקדם, ישראל עשתה 1-1 עם שוודיה, עם השער היחיד והמפורסם של מוטל שפיגלר, 0-0 עם איטליה, והפסידה 2-0 לאורוגוואי, שלמעשה מנה את העלייה שלה לשלב הבא.
עוד אחת הייתה הופעה מכובדת, אימנואל שפר אז המאמן, שחקנים אדירים היו בקאדר הזה.
היא הייתה הופעה מכובדת וגם הייתה הופעה היחידה, אז אין מה לעשות.
וגם באנו מאסיה, תקשיב, זה לא... אומר אוחנה בסדרה שמשדרת עכשיו ב... כאן 11, הוא אומר, אם היינו משחקים באסיה, אני מניח שהיינו מגיעים עוד פעם פעמיים.
כן,
אבל...
אתה יודע, אני מת על הנבחרת שלנו וזה, אבל צריך להגיד את האמת שב-92 נוספו באירופה הרבה מאוד מדינות חדשות. כל מיני סלובקיה ומדינות כאלה, והם, למרות שהם מדינות שקמו ב-92, הם כבר מצאו את הדרך, או ליורו, או למונדיאל, אבל אנחנו איפשהו, הדרך שלנו עדיין לא נמצאה, אז אתה יודע, כן אסיה, לא אסיה, גם דרך אירופה אנחנו צריכים למצוא את הדרך להגיע למונדיאל או ליורו, לטורנירים משמעותיים. אני חושב שבאמת, באמת הגיע הזמן כבר לעשות את זה.
תקשיב, אנחנו לקראת היורו עכשיו, בוא נגיד כבר עכשיו, תשמע, אנחנו בתקופה קשה, זה מאוד אסקפיסטי העניין הזה של היורו, ואנחנו באמת בתקופה קשה, וכולנו מלאי דאגות, כל אחד מהסיבות שלו,
נכון.
חיילים וחטופים וכל החבילה הזאת, ותשמע, אני אגב שידרתי מבצע שידורים דומה בזמן מלחמת לבנון הראשונה,
אוקיי.
המונדיאל היה שם בספרד.
מונדיאל 82, כן.
נכון, נכון. הייתה במקביל למונדיאל 82, הייתה מלחמת לבנון הראשונה. והכניסה לבירות וכל הדברים האלה, זה לא קל. יש פה קישונלנס גדול, אני לא צריך להגיד לך.
כן, אבל אני זוכר אותי בתור ילד בן 10, יושב בבית, אבא שלי, זכרונו לברכה, היה באמת בלבנון. יושב בבית ורואה את כל המשחקים. אני, הטורניר הזה, אגב, שלדעתי, היה אחד הגדולים במונדיאלים, מונדיאל 82, כמובן עם המשחק המפורסם, איטליה, ברזיל 3-2, ששפט אברהם קליין.
נכון, המונדיאל שיגל אלה עכשיו בסוף.
ברור, ברור, עם השלוש שער של פאולו רוסי, אבל עוד פעם, באמת זיכרונות אדירים, וזה פרויקט אדיר, ונאחל לכם בהצלחה, וכל מי שרוצה כמובן להיכנס ולראות, שיהיה לכם בהצלחה גם בשידורים ביורו. אורי לוי, היה כיף גדול לדבר איתך.
גם לי. תודה רבה על השיחה הזאת.
בכיף. אז זהו, זה קצת נוסטלגיה, את יודעת, נופר זה כיף, באמת, זה מעלה זיכרונות במונדיאל 82, אני אומר, זה היה מונדיאל מטורף, לטעמי, הטוב ביותר שהיה עד היום. עם משחקים, אין, אני אתן לך דוגמה אחת, זה פשוט קופץ לי לראש, חצי גמר מונדיאל 82, מערב גרמניה, זה לא היה גרמניה, משחקת נגד צרפת. 1-1 הולכים להערכה. בהערכה, 3-1 לצרפת כבר בתוך הערכה, מערב גרמניה משווה ל-3-3 בהערכה ומנצחת בפנדלים. היה שם דברים מטורפים, באמת, זה היה טורניר אדיר. מקווה שיהיה לנו עוד כאלה גם בהשתתפות ישראל. זהו, אנחנו נשמע עכשיו איזה שיר נחמד. ונתראה כאן גם מחר, אז אני רוצה להגיד רק תודה רבה לנופר גאון שלב על העריכה ועל ההפקה, לאור מאיר על כל הטכנאות של השידור, על נדב אוקנין ומאור בסטקר על כל הצד הטכני והדיגיטל, ואנחנו נתראה פה גם מחר, יהיה לנו גם מחר הרבה מאוד חדשות, הרבה מאוד עניינים לדון בהם. אנחנו רואים איזה נזילות יש בכדורגל הישראלי, כל יום סיפורים חדשים. ביי ביי, להתראות, תשמרו על עצמכם.